רוב האנשים חווים את הדיסוננס הזה, את הפער הזה בין ההזדקנות של האור בעיקר, של השכבה החיצונית הזאת, וגם איברים פנימיים, הברכיים זה תמיד מתחיל אחרי, והמוח, המחשבה, וזה מפריע, זה מציק. אני החלטתי באיזשהו שלב בקריירה היזמית שלי, שמעכשיו אני מתעסק רק בזה, אוקיי? רק באיך
למה?
לעצור. למה?
הגעת לגיל?
אני בגיל 50 השנה. הגעתי לגיל.
ישי יתר הוא בוגר טכניון סדרתי שהשלים 3 תארים ב3 פקולטות שונות. הוא גם יזם סדרתי שעסק לאורך הקריירה שלו במגוון נושאים בתחום ההנדסה הביו-רפואית. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נשוחח עם ישי על ביו-צ'יינג', החברה שהקים, מתוך תפיסה שהזדקנות היא לא גזרת גורל, אלא מחלה שיש לטפל בה. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון הבוגרים, ואנחנו מתארחים בסטודיו של הספרייה המרכזית. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
שמי ישי יתר, אני מהנדס רפואי, למדתי בטכניון 3 תארים, תואר ראשון בהנדסה ביוטכנולוגית, עדיין לא היה תואר ראשון בהנדסה רפואית בזמנו, בעצם הייתי המתרגל הראשון של המחזור הראשון בהנדסה רפואית, הקמתי את המבחנים הראשונים, אני זוכר, וכל זה, ואז אחרי תואר שני, אני החלטתי ללכת יותר לכיוון קצת, לגוון את ההשכלה שלי בהשכלה עסקית, ועשיתי גם MBA בטכניון, במקביל לעבודה שלי הראשונה.
היום אתה ממנכ"ל את חברת ביו-צ'יינג', כמו שהזכרנו, אבל בעצם זו לא היוזמה הראשונה שלך, ויש לך הרבה מאוד יזמויות מאחוריך, אז אם תוכל קצת לספר, אנחנו נשמח.
כן, יש כמה. אני לא קורא לעצמי יזם סדרתי, אני קורא לעצמי יותר פולי-יזם. יש הבדל.
Okay.
יש לי, אני מכיר הרבה יזמים סדרתיים שעושים כל... כל מיזם, הם מרוכזים אך ורק בו, והם מתקדמים עליו, ואחרי זה עושים עוד משהו ועוד משהו. אני כבר הקמתי 4 חברות, מתוכם 2 כבר נרכשו על ידי חברות גדולות בתחום שלהם, ו3 מהם הקמתי למעשה במקביל, בו זמנית.
אז זה הפולי.
זה הפולי, כן, כמו הפולי המורה. אפשר לחלק את האהבה הזאת ואת הפשן לעשות, גם כמו שיש לנו יותר מילד אחד, ואנחנו יודעים להתחלק, אז גם אפשר לחלק את זה על יותר ממיזם אחד, אבל זה לא קל, זה מאתגר מאוד מאוד מאוד, ובאיזשהו שלב גם, אני מניח שזה משהו אינדיבידואלי, כל אחד מגיע גם, כל פולי יזם כזה כמוני, מגיע לאיזה סטטוס קוו עם עצמו, עם המשפחה, עם הכל, אצלי זה 2 במקביל, לא 3 זה too much, 2 זה בסדר. כרגע אני עם 1, פשוט מאוד כי חברה אחת הגיעה מהשלוש האלה שהקמתי בין 2014 ל-2017, אז אחת הגיעה להפשלה מסוימת, עסקית, מאוד חיובית ומאוד מעניינת, ומהשלישית אני עדיין רק דירקטור, אני לא פעיל, יצאתי משם עוד ב-2019, כיום אני כל כולי ממוקד בחברת ביו-צ'יינג', אבל יכול להיות שאני אקים עוד מיזם, האמת שכבר עכשיו יש בהקמה מיזם שהוא קשור לביו-צ'יינג', אני יכול לספר על זה קצת אחרי
זה. זה השני במקביל?
כן.
עכשיו יש, אוקיי.
בלבלתי אותך קצת.
בלבלת אותי, כן, אבל לא, זה מעולה. אבל אתה עושה את זה במקביל במכוון? זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה במקביל, או שזה פשוט יש לך מלא רעיונות ואיכשהו זה...
כן, כן, אני...
תסמון את הפומו.
אני לא, תראי, יש לי מלא רעיונות, אני כל הזמן אין סוף רעיונות, זה בעיה, צריך לבחור, וזה קשה לפעמים לבחור, ואני מתלהב מדברים, ואני צריך כאילו לפעמים גם... לשים בצד המון דברים, ואני לא יכול להתקדם איתם, שאולי הייתי רוצה. אם נגיד תסתכלי על המחשב שלי, תסתכלי על הדפדפן, אז יש שם בערך איזה 100 חלונות תוכים במקביל. ככה המוח שלי עובד, אני כאילו עובד במקביל, אני לא, זה מעניין לי יותר, זה גורם לי למין גירוי אינטלקטואלי כזה, ואני מסוגל להתמודד עם הדבול מסוים, לא... הדפדפן זה קצת יותר מדי דוגמה קיצונית, אבל במיזמים אפשר, כאילו, אם יש צוות נכון במיזמים האלה, וזה מאוד מאוד דגש מאוד חשוב על הצוות שעובד איתי, אז אפשר לנהל, אני יכול לנהל 2 במקביל. אני לא בהכרח המנכ״ל, אני לא יכול להיות המנכ״ל של שניהם, אולי ממש בהתחלה כן, אבל מיד אחרי זה אני בעצם חובר לשותף, קו-פאונדר, מנכ״ל, או שזה בא קצת בהמשך הדרך, אבל זה מה שקרה, וזה מה שגם הוביל אותנו לשתי הצלחות כבר.
אז אולי באמת נפרט על החברות שהקמת, ככה כרונולוגית או לא כרונולוגית, איך שאתה רוצה?
אפשר כרונולוגית. קודם כל, התחלתי, לא ישר קפצתי למים האלה, התחלתי קודם כל בללמוד, ללמוד מה זה יזמות, איך בונים חברה, איך מייצרים מרעיון, ערך וצוות ומשקיעים וגיוסים. אז את זה למדתי מאחד הגדולים בתחום שלנו, בתחום הנדסה רפואית, זה מי שהיה פרופסור והמנטור שלי עד היום, זה פרופסור יורם פלטי, מהטכניון, שבאמת שורת הסטודנטים שיצאו ממנו, אני אפילו לא קורא לזה מעבדה, כי זה גם מעבדה בטכניון, וזה הגרה שלו בבית בקרמליה, וכאילו זה המרתף שם, ששם הוא מקים היה מקים חברות בשנים האלה, שעבדתי איתו, אז משם יצאו שורה של סטודנטים שגייסו הון ועשו אקזיטים של מאות או מיליארדים בעצם, של דולרים, כולל החברה שלו, שהיא מאוד מצליחה.
כן, חזר בכמה וכמה פרקים.
כן, כן, אז זה מדהים מה שלמדתי ולקחתי, ולמדתי שם ולמדתי מיורם. בעצם למדתי ממנו להסתכל על הבעיה, לנתח, להבין שכל מה, איך שהעולם חושב, אז אפשר לחשוב אחרת. אז יורם גם הקים חברות מדהימות, הוא גם פולי יזם, הוא מקים, במקביל יש לו שם, יש לו חממה של דברים, של חברות בכל מיני שלבים שונים, שהחברה שהכי הצליחה אצלו הייתה נובו קיו, חברה של, ששווה כאן, 8-9 מיליארד, משהו כזה, שמרפא סרטן באמצעות חשמל.
אז ההתנסות הראשונה שלך הייתה ב-2007?
אצל יורם התחלתי עוד ב-2003, תוך כדי התואר השני שלי אצלו, ניסינו להקים איזה מיזם מסוים אצלו במרתף, זה לא צלח בסופו של דבר. הלכתי לעבוד בחממה טכנולוגית, של חממת במשגב, של טרנד ליינס, הייתי שם, זה היה די מפתיע שקיבלתי את התפקיד הזה, כלומר, אני קיבלתי תפקיד עסקי, עוד לפני שבכלל היה לי ניסיון עסקי, זה היה תפקיד של סמנכ"ל פיתוח עסקי, בקרן שמשקיעה, חממה טכנולוגית משקיעה בשלבים מוקדמים, הייתי נפגש עם משהו כמו בין 200 ל-400 יזמים בשנה, עשיתי את זה 4 שנים, זה באמת נתן לי המון קשרים, הבנה מה לא, מה, איך להציג, מה לא להציג, איך לדבר עם משקיעים, איך לא לדבר עם משקיעים, זה היה מלמד בצורה מדהימה, ואחרי שנתיים כבר מציתי את העניין הזה, של להגיד לאנשים זה כן, זה לא, אוקיי, לקדם את הדברים ו... מהצד לראות את הטעויות, ורציתי כבר מיזם משלי. ב-2007 הקמנו את, ביחד עם עוד שותף, אורן פרייסבלום, גם הוא בוגר הטכניון, וגם הכרתי אותו בטכניון, בקורס ב-MBA. הקמנו מיזם בשם LifeBond. LifeBond, חברה ראשונה שלי, הייתי המנכ״ל שלה משהו כמו 6.5 שנים, דבקים ביולוגיים והימוסטטים. כלומר, לעצור דליפות בגוף, לסתום אותם עם דבק ביולוגי כזה, סילנט. זה קשה, זה מאתגר, זה לא פשוט כי הגוף זה לא גוף עצם דומם, זה משהו חי. בסופו של דבר, החברה הזאת נמכרה ב-2019 לבקטון דיקינסון, בארד, חברה אמריקאית גדולה.
ואז ב-2014 הקמת חברה נוספת?
כן, אז אקסימור. אז את אקסימור הקמתי ב-2014-15, חברה שהמטרה שלה היא בעצם לרפא, לטפל במחלות עיניים כרוניות, כגון גלאוקומה, עין יבשה, בלי הצורך לטפטף טיפות כמה פעמים ביום, כל יום. זה דרג דליברי, שחרור מבוקר של תרופה, עם שתל שנכנס לתעלת הדמעות הקטנטנה הזאת, שתל שקוטר שלו פחות ממילימטר, והוא יושב שם כל הזמן, מחליפים אותו כל חצי שנה, והוא פשוט דואג לזה לבד, לא צריך להתעסק. משחרר את התרופה, גם ביום, גם בלילה, זה הרבה יותר יעיל, טוב, וגם מבחינת קומפליינס, זה מאוד משפר את ההיענות, הקומפליינס של אנשים לתרופות האלה, וזה מציל להם את הראייה בסוף.
ואיך חשבת על הרעיון הזה בכלל?
זה, האמת שזה היה רעיון שהוא שילוב של פיתוח מתל השומר, עם רופא עיניים שם, ועם כימאים מאוד מאוד מוכשר, שאחרי זה עבר כל מיני שינויים וגלגולים, בהתחלה של המיזם, תוך כדי, ואז, וזהו, זה, ככה זה התחיל. שם אני לא לבד הקמתי את זה, אז הייתי co-founder ומנכ״ל.
אז אנחנו עוברים לחברה הבאה?
Outsense, יציאות ביולוגיות, נושא מעניין ומרתק. כל יום אנחנו יושבים ועושים כמה פעמים יציאות, משחררים את היציאה הזאת לעולם, היא יורדת לביוב, שום דבר טוב לא יוצא, כאילו יוצאים דברים טובים, אבל לא משהו שיכול להועיל לנו, ומה שאני החלטתי לעשות, זה היה התחלה את ה-2015, הפטנט הראשון, החברה הוקמה ב-2016, לאסוף אינפורמציה מהיציאות האלה.
כאילו אתה בעצם אומר, כל הקקי הזה הוא בזבוז. בזבוז שלא מפיקים ממנו שום תוארת.
לגמרי, יש שם דוח פיזיולוגי שלם, שיורד כל יום ומתבזבז לפח.
ליטרלי לביוב.
פשוט יורד לביוב.
כן.
ואז המצאתי, ממש זה הקמתי לבד, המצאתי מצלמה מולטיספקטרלית, שהיא זולה ואפשר ליישם אותה ממש במין קליפון כזה, כמו שיש את הסבון, את המחטא הסלאז שיושב למעלה, אז זה הפורמט הראשון של המוצר, קליפ כזה שיושב מלמעלה, לא נוגע בשום דבר, הוא רק מסתכל פנימה, ואוטומטית, סורק את כל הזמן, כל פעם שיש שם אירוע מעניין, אז הוא סורק את זה אופטית.
כל פעם שיש אירוע מעניין, אוקיי. כן. מה זה אירוע מעניין?
יש שני סוגים של אירועים מעניינים.
אוקיי.
ואפשר להיכנס לעוד פרטים על כל אירוע כזה, כי כל אירוע כזה הוא אירוע שונה מאוד בפני עצמו. אבל עד היום, תביני, התחום מאוד פרימיטיבי. יש משהו שנקרא בריסטול סטול טייבל, שזה כאילו המציאו את זה באוניברסיטת בריסטול לפני איזה 25 שנים, שהם נתנו דירוג של 7 סוגים שונים של היציאות שלנו, של מספר 2, אוקיי? של איך זה נראה, מה מדרגים את זה, האם זה טוב, האם זה רע, זה הכל. ככה הם עובדים היום ידנית, עם דירוג מאוד בסיסי.
כמו כשאנחנו הולכים לעשות בדיקת צואה בקופת חולים, כן?
זה יותר משהו שצריך באופן עצמי לעשות, ומעט מאוד אנשים באמת עושים, ואז באים לגסטרו-אנטרולוג, אומרים לו, תקשיב, היה לי היום מספר 2, מספר 5, בוא נעקוב אחרי זה, תעשה רישום, זה לא קורה באמת, זה לא באמת ישים, לא ממש יעיל, זה הכל, זה הכלי היחידי שהיה, ואם מישהו זוכר, אם את זוכרת את הסרט הקיסר האחרון, אז הביאו את הצועה של הקיסר הצעיר, הוא טעה, מריח את זה, הסינים מאוד, okay. כן, מימים היו יודעים שיש פה הרבה אינפורמציה להפיק, ואנחנו פיתחנו באמת, הראשונים בעולם שפיתחו באמת מכשיר, כלי דיאגנוסטי, שמנטר מחלות, מנטר את מצב המעי, מנטר את יבשויות אצל
רק
אנשים.
רק על בסיס צילום? זאת אומרת, הוא
כן.
רק...
זה לא רק צילום רגיל, זה צילום מולטיספקטרלי. אנחנו מבודדים שם עורכי גל מאוד בעלי עניין, ספציפיים שעליהם, על זה הפטנט, ועושים אלגוריתמיקה על הדבר הזה, וגם אחרי זה יש עוד כלים של דאטה, אנליטיקס ו-AI, שמפיקים מזה עוד יותר, אינפורמציה עוד יותר איכותית.
זאת אומרת, בחזון שלך, בן אדם יושב בשירותים, עושה קקי, והוא מצולם, לא הוא, אלא היציאות שלו,
לא,
כמובן.
זה לא צילום, אנחנו לא קוראים לזה צילום, קוראים לזה סריקה אופטית, של תוכן האסלה.
ואז מה קורה עם הסריקה הזאת?
היא עוברת לענן, ושם המעבדה, כאילו במקום לקחת דגימה, זה מה שקורה היום, לשלוח אותה, כל הטרטור הזה, מרשם רופא, לקחת את הכלי, להחזיר את הכלי, לחכות לתשובה פה, תשובה מיידית.
התעסקות לא הכי נעימה.
הכל non-touch, seamless, זה מערכת digital health, בריאות דיגיטלית, שמבוססת על האינפורמציה שאנחנו אוספים מהיציאות שלנו, מהקקי ומהפיפי.
זה נעשה על בסיס יומי, או כשיש צורך? מה הרעיון?
יומי לגמרי, זה משהו שבסוף, עוד שנים בודדות, זה יגיע לשוק ב-2013, עוד שנים בודדות, אחר כך זה כבר יהיה בכל בית, בכל הסלע.
זאת אומרת, מי יקרא את כל הביג דייטה הזאת? מי יקרא את זה? מי רוצה...
המערכת אוטומטית בענן.
אוקיי.
שיש לה עניין לעשות, שאנחנו, החברה תנהל את זה, אבל יש כל מיני גורמים, חברות ביטוח, הלקוח בעצמו רוצה לדעת, חברת הביטוח שלו, הרופא שלו, כל מיני, כאילו, יש כל כך הרבה דרכים, להנגיש את להפוך את האינפורמציה הזאת למאוד מאוד מאוד משמעותית לחיים שלנו, לחיי יום יום, כי מערכת העיכול שלנו זה כמו מוח שני. יש שם מיליארדים של מיקרובים שיושבים שם ומנהלים לנו את החיים פחות או יותר, ואנחנו לא לגמרי מודעים לזה, אבל יש קשר ביוכימי ישיר עם המוח, וזה משפיע מאוד על החיים שלנו, ואני לא מדבר, אני מדבר עכשיו ברמת הוולנס, אבל התחלנו בכלל מרמת האבחון של מחלה, מחלת סרטן מעי גס. סרטן מעי גס זה מחלה שהיא נוראית ואיטית, ואפשר למנוע אותה, ואם צריכים לתפוס את הגידול הזה בזמן, לפני שהוא הופך להיות מטסטטי, מורידים אותו ונגמר הסיפור.
זה מאפשר גילוי מוקדם בלי צורך בקולונוסקופיה ושאר הדברים הבלתי נעימים.
כן, קולונוסקופיה צריכה
בשוק.
להיות מיועדת אך ורק לאינטרוונצ'ן טיפולי, להוריד גידול ופוליפ, ולא לדיאגנוסטיקה, זה נורא שמשתמשים בכלי כל כך פולשני בשביל דיאגנוסטיקה. וזה ייגמר. לזה אנחנו נשים סוף, אין לי ספק, בארוצנס.
וכמובן מאפשר רפואה מונעת.
רפואה בטח, זה משהו שכל היום כל מי שהוא מעל גיל 45 צריך ללכת לבדיקה שנתית של דם סמוי. זה יהיה הרבה יותר יעיל, גם לא צריך לתעסק עם זה, לא לחשוב על זה, זה קורה, יקרה אוטומטית. וגם זה יהיה יותר אמין מהבדיקה הפעם בשנה, זה כמו להסתכל על איזה פריים בסרט, אנחנו מסתכלים על כל הסרט כולו, כל הזמן, כל אירוע.
מעבר לבדיקה העצמית בבית, היום כשאתה הולך לקופת חולים ואתה נותן להם דגימה, גם שם זה נעשה בצורה מאוד מאוד מיושנת, נכון?
בטח, כן.
אז זה גם היה יכול לעבוד גם
כן,
שם,
כן,
נכון?
כן, בעיקרון, כן.
זאת אומרת, כדי לשפר את הדיאגנוזה.
כן, אבל לא צריך, המעבדה מיותרת, ברגע שהכל קורה בענן, באלגוריתמים, לא צריך יותר את המעבדות האלה. זה, יש מדינות שאפילו אסור לשנע מהבית למעבדה, רק מהקופת חולים, למשל בסין. בסין הם צריכים, אם הם רוצים לעשות דגימת בדיקת דם בצורה, הם צריכים ללכת לקופת חולים, ורק שם לעשות את היציאה, ואז שולחים משם. שזה הופך את זה להרבה יותר מורכב. בגלל זה גם מתים המון המון אנשים באופן יחסי בסין מסרטן מעי גס.
סביר להניח שאנשים פשוט לא עושים את זה. נמנעים מללכת לבדיקה, נמנעים
מ... כן, למרות שהם די ממושמעים, עדיין. כאילו, עדיין.
מה חוץ מסרטן המעי הגס? איזה עוד דברים אפשר להבחן?
אפשר לנהל מחלות כרוניות כמו מחלות IBD, Inflammatory Bowel Disease, Crohn's וקוליטיס, זה יכול מאוד לעזור לחולים האלה, זה...
איך, באיזה אופן?
להטריע להם מתי מגיע פלראפ, פלראפ זה התלקחות של, של הדלקת, של המחלה, שזה פתאום יכול לבוא. עכשיו, כשזה בא, הם צריכים ללכת לקבל סטרואידים בכמויות מטורפות, בשביל לעצור את זה, כי זה נורא. לפעמים אפילו להתאשפז עם סטרואידים לדם, אם נדע כמה ימים או שבוע קודם, להגיד להם, הולך להיות לכם אירוע, כן. אז אפשר לקחת סטרואיד מינון הרבה יותר נמוך בבית, אפשר לטפל בזה שמרנית עם תזונה, שינויים בתזונה, להרגיע, וזה life changer ממש.
זה מאפשר גם לבחון השפעה של סוגי תזונה שונים על הבריאות שלנו, או מה זה עושה לנו?
בטח, ודאי, זה גם, לגמרי זה הכיוון שלנו גם. אז יש לזה כמה מוצרים בעצם, זה כמו, זה סנסור אחד, מוצר אחד, שהוא כמו טלפון סלולרי לצורך העניין, להשוואה, הוא יכיל הרבה מוצרים ואפליקציות בתוכו, שילכו והתפתחו עם ההתפתחות של הדבר הזה. אגב, את הרעיון לזה, זה לא שבא out of the blue, כן, אני ראיתי סרט מדע בדיוני, הגאונים שם בהוליווד חושבים על הכל לפני כולם, הם רק לא יודעים, הם לא יודעים איך ליישם את זה, הם רק רואים את הוויז'ן, הסרט The Island, שיצא ב-2006, סרט מדע בדיוני מדהים, נתן לי גם השראה גם לאוטסנס וגם לביוצ'יינג.
באמת? כן. וואו, זה מדהים. הטכניוניסטים. אמרנו בפתיח שאתה חושב שהזדקנות זה לא גזרת גורל, אלא משהו שצריך לרפא.
הזדקנות זאת לגמרי מחלה.
למה אתה קורא לזה מחלה?
כי זה מה שזה.
Okay.
זה מחלה שעד היום התעלמו מהעובדה שהיא מחלה. למה? כי יותר מ-50% מהאנשים חולים בה, ואז זה טבעי, הזדקנות זה טבעי, זה לא, אבל לא, הזדקנות זאת מחלה שאפשר לעכב, אפשר לפתור, אפשר להרפא. הרפואה של עד ממש העשור האחרון התעסקה באיך לטפל בכל הבעיות האלה שנגרמות לנו, כשאנחנו מתקרבים לצוק הזה בסוף החיים שלנו, ועומדים ליפול ממנו. אוקיי? ויש, וזה, ורק ממש בזמן האחרון, אני מדבר על עשור האחרון בערך, התחילו לחקור ולהבין יותר לעומק, איך אפשר להאריך את הדרך עד הצוק הזה. איך אפשר כאילו להתרחק, לא להגיע אליו, או להימנע ממנו.
מה, לחיות לנצח?
אני לא הייתי הולך עד כדי כך רחוק, לא בשלב הזה של ההתפתחות של המדע, אוקיי? אבל גם זה, יכול להיות שזה גם יגיע. כרגע אני חושב שניתן להאריך את החיים, אפילו באמצעים שהם די פשוטים וזמינים לכולם, ב-20-25%, אוקיי? עד היום, אנחנו רואים, ראינו את תוחלת חיים הולכת וצומחת, נגיד לפני 100 שנה היו חיים 40 שנה בערך בממוצע, היום חיים 80 בממוצע, פחות או יותר. אבל עדיין הגיל המקסימלי נשאר סביב 120. האישה שחי הכי הרבה זמן, ג'ין קלמנט, צרפתייה, מתה ב-1997, מתה בגיל 122. זהו, כאילו. אבל יש לנו אפשרות, והיום מבינים יותר, ונגיד בעכברים כבר אפשר ממש לשחק עם זה, להאיץ את ההזדקנות שלהם, להחזיר אותה אחורה. אז זה עוד לא בני אדם, אבל זה כבר מבינים את המנגנונים האלה.
כי הרעיון זה גם, זאת אומרת, אתה לא מדבר רק על תוחלת חיים, אלא גם על איכות חיים, מן הסתם. זאת אומרת, זה צריך לבוא ביחד.
ברור, זה תמיד בא ביחד. כי אם דוחים את הקליף הזה, את הצוק הזה, שממנו בסוף אנחנו נופלים בצורה מאוד דרמטית וחדה, לתאום האפל הזה של הזדקנות, שאף אחד לא רוצה להגיע לשם.
כן, אבל אנחנו מגיעים.
אז אם אנחנו דוחים אותו, אז יש לנו עוד הרבה דרך לעבור במישור הזה למעלה, ברמה, ששם הכל בסדר, וגם מחלות אחרות ייפטרו. כשנפתור את המנגנון הזה של ההזדקנות. אוקיי, עכשיו, זה משהו שבאמת, המדע זה mind-blowing, לאן הגענו ואיזה דברים אפשר כבר, רואים שכבר עושים, וגם מחקרים שהמשיכו לצוף ולהתפרסם בזמן האחרון, וגם בשנים הקרובות. אותי זה מאוד מרתק. אני החלטתי באיזשהו שלב בקריירה היזמית שלי, שמעכשיו אני מתעסק רק בזה. אוקיי, רק באיך לעצור. למה?
הגעת לגיל?
אני בגיל 50 השנה. הגעתי לגיל. מתחילים להרגיש את הברכיים חורקות, את האור מתקמת, מתחילים להרגיש שזה, את הראייה כבר מקרוב מתששת, זה מתחיל להציק, וגם מבחינה עסקית, יזמית, גם מבחינה מדעית, זה מרתק, מעניין אותי. אני אוהב להיות צעיר. יש גם פער שאני מרגיש אותו עכשיו, בין המצב הקוגניטיבי, המוח שלנו מזדקן פי 10 יותר לאט משאר הרקמות ומהאור, אוקיי? הוא הכי שמור שם בפנים. ואני מרגיש מאוד נורא צעיר, אבל אני כבר לא, זה כבר, אני לא בן 20, אוקיי? כמו שהייתי פה סטודנט בטרן, תמיד שאני חוזר לכאן, זה מחזיר אותי אחורה בזמן, כאילו זה היה אתמול. מבחינת חדות, מחשבה ויכולות קוגנטיביות, אין לי שום הבדל, גם לא יהיה, אני מניח ש אצל רוב האנשים זה ככה, רק במקרים של מחלות נוירודגנרטיביות וזה, אז קצת קוראים דברים במוח, אבל רוב האנשים חווים את הדיסוננס הזה, את הפער הזה בין ההזדקנות של האור בעיקר, של השכבה החיצונית הזאת, וגם איברים פנימיים, הברכיים, זה תמיד מתחיל אחרי, והמוח, המחשבה, וזה מפריע, זה מציק, וגם עוד פעם, מבחינה עסקית, כולנו נגיע לשם, כולם צריכים את זה, כולם ישמחו לשמוע, אם זה משקיעים להשקיע, ואם זה לקוחות להיכנס לניסויים קליניים, ואחרי זה לקנות. אז כן, זה תחום שהוא מעניין.
יש פוטנציאל. כן, אתה מדבר פה על משהו, אבל הוא חלקו, אפשר להגיד, קוסמטי, או עניין של מראה. כן. וחלקו
כן,
אחר.
כן, נכון. זה ביחד הכל מבחינתי, זה הכל במשולב אחד בשני. כלומר, אנחנו, בריאות, יש לינק, הוכיחו את זה דרך אגב במחקרים, יש לינק מאוד ברור וקורולציה, התאמה מלאה בין המראה החיצוני לבריאות הכללית של הבן אדם.
מה, תסביר?
כשבן אדם נראה יותר, האור שלו נראה יותר טוב, הוא נראה יותר בריא, אז הוא ויותר צעיר, אז גם הבריאות הכללית שלו, מחלות, הכל, הוא הרבה יותר רחוק מהצוק הזה שם, מהנפילה. וגם, האמת שכל אחד יכול לראות, זה נורא קל, אם אתם מגיעים לפגישת מחזור בגיל 40 או 50, אפילו בגיל 30, אז רואים שלא כולם מזדקנים באותו קצב. יש אנשים שהם נראים זקנים כבר בגיל 20, אוקיי? ויש כאלה שנראים צעירים בגיל 60. אוקיי, ואני מכיר כאלה הרבה אישית, וגם, וזה משהו שהוא ברור שיש גיל כרונולוגי וגיל ביולוגי, והם לא אותו דבר. הם משתנים מבן אדם אחד לשני, וזה משהו שהוא מרתק. להבין את זה וללמוד ולחקור את זה. אוקיי? גם, אגב, אם אנחנו מסתכלים גם על עולם החי, על בעלי חיים, אז יש מנעד מאוד רחב של תוחלת חיים, של חיות. יש עצים, בוא נתחיל מעצים, אבל זה קצת רחוק מאיתנו, כן? יש עצים שחיים 3,000 שנה, הם היו פה בתקופת המקרא. אוקיי, עדיין, הם חיים עוד מאז, הם פגשו את, לא יודע, כאילו, את דוד המלך.
אז מה, היית רוצה שכולנו נראה בני 20, גם כשאנחנו בני 50? נגיד, כאילו, זה משהו שברמה פילוסופית, זה משהו שהוא רצוי בעיניך?
כן, כן.
אחלה.
כן. תראי, אני אקח עוד דוגמה מעולם החי. למשל, בוא ניקח קבוצה יותר מוגדרת ויותר קטנה של מחרסמים. בעולם המחרסמים יש לנו עכברים, וחולדות, חיות בערך שנתיים שלוש, אוקיי? יש לנו חפרפרת, שזה די אותה חיה, לא מאוד רחוק, היא חיה 30 שנה. זה סדר גודל יותר, זה פי 10 יותר. גם אנחנו צריכים נוכל לפענח את זה, ולמצוא את המנגנונים האלה ששולטים, עוד פעם, אין לנו אולי זמן היום להיכנס לכל הדברים האלה.
כן, אבל אני אשמח כן שתפרט קצת מה אתם עושים, ומה בעצם הרעיון.
אני אסביר, אני אכנס יותר לעומק בנושא של ביו-צ'יינג' והזווית שאנחנו לקחנו, כי התחום הזה של האייג'ינג הוא עצום, הוא גדול, הוא מגוון, הוא מולטי-דיציפלינרי, יש שם המון המון ערוצי מחקר וחברות ודברים שקורים. הזווית הספציפית שלנו בביו-צ'יינג' היא רגנרציה של מקומית, של רקמה שנפגעה כתוצאה מנזקי הזמן. ובביו-צ'יינג' אנחנו ככה מתחילים מהקל, שזה האור, אוקיי? פנימה, לאיברים יותר עמוקים.
שזה באמת מתייחס יותר למראה, כן. לנראות
אז
שלנו.
המראה מאוד חשוב, כן, המראה הוא חלק חשוב מהעניין. אנחנו מזריקים, היום פיתחנו חומר שאנחנו מזריקים לתת אור, והוא גורם לאור הזקן לבנות את עצמו מחדש, בארכיטקטורה של אור צעיר, הוא גורם לגוף להפעיל את המנגנונים הרדומים ולהחזיר חזרה את הגלגל.
שלמה זה לא קורה באופן טבעי?
האור שלנו, האיבר הכי גדול בגוף, חמישית ממסת הגוף זה אור, הוא הכי חשוף לסביבה החיצונית, בעיקר השמש וכל מיני רדיקלים, אקטיביים, שהם מזהמים, שנספגים באור, הוא הראשון להזדקן. אוקיי? והוא גם פוגע, כשהוא מזדקן, אז זה פוגע לנו מאוד גם בכל התחושה של הצעירות. האור בנוי בעצם, כל הרקמות כמעט, בנויות משני מרכיבים עיקריים, תאים ופיגום, scaffold באנגלית, אוקיי? משתית, אפשר לקרוא לזה בעברית יותר מדויק. הפיגום הזה, עליו נצמדים התאים, יש להם מנגנונים לצמד על הפיגום, לגדול עליו ולסגסג עליו. הקרוסטוק הזה בין הפיגום לתאים הוא מאוד מאוד חשוב, זה מה שאנחנו הבנו בביו-צ'יינג', והפיגום הטבעי, הקולגן, אותו אקסטרסלור מייטריקס, הקולגן, החוץ תאי הזה שמחזיק את הכל, בגלל החשיפה לגורמים האלה החיצוניים, נשבר. הפרגמנטים, הפרגמנטציה של הקולגן, השבירה שלו, היא מה שמשנה פה את האור לרעה, ועם הזמן הוא נשבר ונשבר ונשבר, אנחנו בעצם בונים את הרקמות שלנו, התאים האלה צומחים עם הפיגום עד גיל 18-20 בערך, ומאותו גיל אנחנו רק מתפרקים. עד הסוף.
זאת אומרת, התשתית מתפרקת, ואז הכל צונח.
התאים מפסיקים להגיב ולבנות, והכל הולך וצונח וקורס לאט לאט, לא נורא לא צריך להיבהל, זה בערך 1% כל שנה. מגיל 20. אז אפשר ככה לחשב, זה גם כמובן, שוב, כמו שאמרנו, זה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה שנזהרים יותר למשל מהשמש, אני מאוד 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 ממליץ להיזהר מהשמש, במיוחד לסטודנטים צעירים שצריכים קצת לחשוב על, אם אישי של גיל 24 היה חושב על אישי של גיל 50, אני בטוח שהייתי נזהר הרבה יותר, ולא נשרף וזה. אז זה, השבירה של הקולגן עם הזמן, היא הופכת להיות אפילו יותר דרמטית. למה? כי התאים, הפיברובלסטים, זה אותם התאים האלה שמתחזקים את האור, בונים את הקולגן, הם מזהים שיש פה איזו תקלה שצריך לפרגמנטים האלה, השברים האלה, בוא נסלק אותם. ואז הם מפרישים אנזימים שמפרקים את הקולגן עוד יותר.
אנזים
שנקרא קולגנה, זה רק נהיה יותר גרוע. היא מגיעה, בסוף כולנו, חומצה הילורונית, בוטוקסים, לא משנה, בסוף כולנו מסיימים במאוד מאוד מקומטים, הקולגן באור נהיה מאוד דק, הכל נהיה דק ונפול, רופס.
אז למה חומצה הלרונית ובוטוקס לא עוזרים? כי זה בעצם מטפל מה, באיזושהי רמה שטחית יותר?
זה לא שהם לא עוזרים, זה מטפל, זה, הם עושים דברים אחרים. בוטוקס מרפא את את העצבים של השרירים שמקפצים את הקמטים האלה. זה משהו אחד
בגלל
אחד שני.
בגלל זה המראה
שני.
הוא מאוד
כן,
מגועץ.
כן, זה משהו קצת אחר. בוטוקס זה, כן, סיפור מדהים, הצלחה מטורפת. לקחו טוקסין, הזריקו, זה עבד, זה שם משהו טוב. אני לא הייתי מצפה, לא הייתי חושב שזה יעבוד, אבל עובדה, זה מדהים. יש את החומצה האילורונית, שהיא היום הפילר, החומר מילוי המוביל בעולם. וזה בעצם חומר מילוי די אינרטי, הגוף לא מגיב אליו, מפרק אותו אחרי כמה חודשים, ולא נשאר שום זכר, שום דבר אחרי.
סונסך, תחזק את זה כל הזמן.
כן, הוא מאוד בטוח. גם יש בעיה עם חומצה הלרונית, שכאילו ברגע ששמים קצת יותר מדי, זה כבר נהיה לא טבעי, זה מראה קצת מנופח כזה, מספיגי כזה, לא, התוצאה האסתטית לדעתנו לא משביעת רצון.
אז אתם בעצם מתייחסים לזה מנקודת מבט אחרת.
כן, לגמרי. אנחנו בעצם הולכים להביא לעולם כלי שנקרא ביוסטימיולנט, שזה קטגוריה בפני עצמה בתחום של האסתטיקה הדרמטולוגית. את ההבנה שזה מה שאני צריך לעשות, הבנתי בפגישה עם אחד הדרמטולוגים המדהימים והמובילים בארץ ובעולם, דוקטור אופיר ארצי, שהוא ראש היחידה לדרמטולוגיה אסתטית באיכילוב, וגם בעל קליניקה פרטית מאוד מצליחה, אז הבנו בשלב מסוים שכדאי לנו ללכת למוצר ראשון שהוא אסתטי, אבל לא רק אסתטי, גם רפואה פלסטית משחזרת, למשל אחרי שמסירים איזה גידול מהשד, ונוצר דפקט ביומכני כזה, אין היום דרך טובה באמת לשחזר את זה, צריך לקחת השתלה של שומן ממקום אחד למקום אחר, זה לא תמיד עובד, זה לא נקלט, כל מיני בעיות. אנחנו מביאים מוצר מדף, שבאים הפקות במזרק, מרבבים את זה עם נוזל ומזריקים, וזהו, כאילו, וזה
בונה
את, גורם לגוף לבנות את עצמו מחדש, את הרקמה העצמית שלך, היא נבנית. החומר שלנו, שמוזרק, הוא נעלם אחרי 3 חודשים, בין 3 חודשים לחצי שנה, ונשארת רקמה עצמית בנויה, עם כל המרכיבים של רקמה צעירה. זה כאילו תחמנו את הפיברובלסטים שם לחשוב, שהם בתוך גרסה, בתוך אקסטרה סלולר מייטריקס, משתית כן. של תחילת החיים. אבל רק לתקופה קצרה של 3 חודשים. כן.
ואז צריך לעשות את זה עוד פעם?
זה שאלת המיליארדים, לא הייתי אומר, אפילו
לא מעל $10 מיליארד,
זה באמת כמה זמן הדבר הזה מחזיק בגוף, עוד אין לנו תשובות טובות לענות, ואנחנו מניחים שזה ייקח 2-3 ויצריך לתחזק את זה, כי בכל זאת הגוף ממשיך להזדקן מסביב, גם באזור הצעיר כאילו שיצרנו, אבל נראה, זה, כשנגיע, נתקדם עם המוצר הזה ונגיע איתו לשוק, וניסויים קליניים ארוכים נדע לענות על השאלה.
זאת אומרת, אתם עוד לא שם, אז אתה עוד לא יכול להגיד...
לא, אנחנו כרגע בדרך לשם, בדרך לניסוי קליני באירופה, ולאישור, אנחנו מקווים שיהיה לנו אישור בישראל גם בשנה הבאה.
לניסוי?
בישראל יכול להיות שנקבל כבר אישור למכור.
אוקיי.
וזאת תהיה המדינה הראשונה שאי אפשר למכור בה את המוצר.
אתה ניסית כבר את המוצר?
על עצמי?
כן.
כן.
אוקיי.
אבל לא בפנים. כמובן, אני בעד הדברים האלה, זה גם משהו שגם יזמים אחרים בתחום שלנו עושים, לא כולם. אני בן אדם הראשון שהאור שלו עבר הנדסת רקמות, אפשר לומר. וזה קרה לפני, באפריל, זה היה לפני, אנחנו עכשיו באוקטובר, כבר עוד מעט, וזה נראה בסדר גמור, זה נראה טוב מאוד בינתיים.
וואו.
אז לפני שאני הולך לאנשים אחרים, אני קודם כל בודק על עצמי.
הטכניוניסטים.
אז פוטנציאל לאיזה עוד יישומים יכול להיות לדבר הזה?
אז מחקר נוסף שהתפרסם לאחרונה, נסיגת חניכאי, זה עוד מחלה דגנרטיבית ניוונית מאוד 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 גדולה. 80% בערך מהאנשים סובלים מזה.
כן.
וממחלה ממש קשה שצריך כבר פרוצדורה של שיקום, אז בערך 11% סובלים מזה, ואין כלי היום, אין שום דבר שיכול לעזור למחלה הבעייתית הזאת. פיתחנו פתרון, בדקנו את זה בניסוי קליני וטרינרי, עדיין לא בבני אדם, אבל ניסוי ממש קליני שלקחנו כלבים ש... סובלים מהמחלה הזו, נסיגת חניכיים זהה או די דומה בשני הצדדים של, הצדדים של הפה, וצד אחד קיבלו טיפול סטנדרטי, ניקוי, פשוט ניקוי של האזור, צד שני קיבלו את הניקוי פלוס את השתל הרגנרטיבי שלנו, וקיבלנו תוצאות מאוד מפתיעות, בערך 100% יותר שיפור ביחס לסטנדרט אוף קר.
שזה יעזור בעצם במניעת הידרדרות, ואובדן שיניים,
לא, מניעת הידרדרות, לא, אנחנו יותר מזה, אנחנו ממש בנינו מחדש את הרקמה, האמת זה די מפתיע, אף אחד לא, עד כמה שידעו לנו, אף אחד לא יצטרך לעשות את זה קודם, בצורה כזאת, כי עם שתל אחד בנינו, יש שם 4 סוגים שונים של רקמות בחניכיים, זה עצם, זה ממברנת קולגן, זה הרקמה הרכה שם, ואת כל 4 השכבות האלה שחזרנו ובנינו, בשתל אחד פשוט שנכנס שם פרוצדורה מאוד פשוטה, וזה באמת תוצאה שהיא מרשימה, ואנחנו גם, כל מוצר כזה, שאחרי שאנחנו עושים גם ניסוי קליני בחיות, שהוא הרבה יותר... הומני מאשר הניסויים שבדרך כלל חברות פארמה ומטק עושות על החיות, זה לא ניסויים שבסוף החיה סובלת והורגים אותה. והיא לא, זה ניסוי שמשקם לה ומרפא אותה. ובמקום שהבעלים עכשיו יצטרכו לעקור את השיניים עם הנסיגה, הם יכולים להמשיך ולחיות עם ה... וכאילו שיקמנו אותם, והם לא צריכים לתת לכלבים שלהם מזון רך, אז הפכנו את זה למוצר וטרינרי. יש לנו 2 מוצרים וטרינריים, גם ללדיפות שתן אנחנו פותרים את הבעיה בכלבים, גם שם עשינו ניסוי יפה.
שגם שם זה בגלל השלכות של גיל?
כן, גיל וכן, ועוד כמה דברים, זה כן. גם בבני אדם זה השלכות של גיל, אבל גם השלכות של, כן, פרולאפס, נפילה של האיברים הפנימיים שם, וזה קורה אחרי הריונות, ואחרי כל הטראומות שעוברים שם, בעיקר נשים. זה בעיה בעיקר נשית.
אז מה קורה ברשימה שם של הרעיונות? אילו, מה הרעיון הבא?
קודם כל, ביוצ'יינג' זה יותר מחברת סטארט-אפ רגילה. זאת פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת לנו להשתולל, כאילו להשתולל מדעית, ואנחנו עושים שיתופי פעולה עם כל מיני חברות שם, שיתופי פעולה מטורפים בפוטנציאל שלהם. בתחום של הממוקד ב-regenerative medicine, כלומר רפואה שיקומית, לקחת איבר שנדפק עם הגיל, שהוא כבר לא מתפקד, או שהוא הרוס, שלא נראה טוב, או שהוא בלוי, ולשקם את זה, ולהחזיר אחורה את הגלגל. בעתיד גם יהיה אפשר, ניכנס גם אולי, לא אולי, אני יודע שמתי שניכנס גם להדפסה של ממש איברים, חלקי חילוף, כמו בסרט הזה, The Island, שקודם הזכרתי.
באמת רציתי לשאול אותך, עד איזה גיל אתה רוצה לחיות?
אני לא רוצה למות, אני אשתי צוחקת עליי, אבל מה, אולי יש משהו הרבה יותר טוב בעולם הבא, מה, כאילו, אתה לא יודע מה מחכה לך שם, אולי זה...
נכון, למה לפסול?
כן, אולי זה הרבה יותר גדול ומדהים ממה שיש כאן. אני לא יודע אם זה לנצח, זה התשובה, אבל אני בטוח ש-120 שנים לא מספיק לי. יש לי כל כך הרבה דברים, רעיונות, דברים לתרום, אנשים לעזור להם כאן, שכאילו, עם הרעיונות שלי, שאולי אם ביום אחד יגמרו לי הרעיונות, אז אני, טוב, זה בסדר, יאללה. אבל זה לא נראה לי שזה יקרה בזמן הקרוב.
יש משהו בקבלה של תהליכים שאתה כן, שאתה אומר, אוקיי, זה חלק... חלק מהתהליך, חלק מההתבגרות שאתה כן מוכן להגיד?
ברמה הרוחנית, כן. אני כל הזמן מתקדם, מתפתח רוחנית, אני לומד, אני מבין, אני כאילו לומד יהדות וחסידות וקבלה, ברמה הזאת אני כל הזמן משתנה ומתפתח, כן. אני לא מקבל את השינויים שיש לי כאן בבהמה, בחלק הבהמי שלי. את זה קשה לי עם זה, ואני מנסה כאילו לעשות מה שאני יכול, עם היכולות שלי, ההנדסיות והיזמיות, בשביל לפתור את זה ולקדם את זה.
טוב, אז...
לא רק אני, יש עוד כל מיני אנשים שעושים דברים.
כן, העולם עוסק בזה בצורה אינטנסיבית.
כן, אבל מה שהתחלתי להגיד קודם, שביוצ'יינג' היא הולכת לכיוון, אני לא הולך עם ביוצ'יינג' לכיוון של עוד אקזיט, אוקיי? המטרה שלי עם ביוצ'יינג' באמת להפוך להיות חברה מאוד מאוד מובילה ומשמעותית בתחום הזה של הרג'נרטיב מדיסין. אנחנו מתחילים מבחוץ, מאסתטיקה, מאורך, חניכיים. יש לנו כבר בפייפליין עוד דברים יותר פנימיים, שמפעד קוצר זמן אפילו לא ניכנס להם. כלומר, זה ממש פלטפורמה, זה חברה שתהיה ענקית, ותגיע רחוק מאוד לדעתי עם הטכנולוגיה, וגם עם הבסיס הטכנולוגיה, אבל גם אנחנו נפתח לעוד ערוצים טכנולוגיים בהמשך. ואני, כמו במקביל, מקימים חברה חדשה עכשיו, שהמטרה שלה היא גם לייצר את החומר גלם שלנו, את הג'לטין והקולגן, בתרבית טעים. שזאת החברה הבאה שאני, אפשר להגיד, כבר הוקמה, אוקיי, עוד לא גייסה את הכסף, אבל בתהליך, הייתה סיבוב הראשון. היום אנחנו רוצים בעצם לספק לעולם חלבון שהוא קולגן וג'לטין מתורבת, שהוא לא בא מעולם החי, אין בעולם הצומח חלבון כזה, זו חלבון שאפשר לקבל אותו גם תזונתית וגם למוצרים רפואיים שונים, אך ורק מעולם החי, אז נשנה את זה, ברגע שנצליח לייצר מערכת שהיא בתרבית טעים מאוד יעילה ובצורה מאוד פרמנטציה מאוד יעילה, נוכל לייצר כמויות מסחריות ובזול של החלבון הזה, נוכל בעצם לספק אותו לעולם. אז זה המיזם הבא.
אז אנחנו נעקוב.
ועכשיו, השראה טכניונית.
דוקטור דפנה חיים לנגפורד.
כן.
טריינה פה כבר בעבר.
טריינה פה.
כן.
כן.
היא, החברה שלה הזאת, השקעת האנג'ל הראשונה שעשיתי.
וואלה.
היחידה גם בינתיים, שהיא לא בחברה של עצמי, כן. זה מאוד, הדרך שהיא עברה, והכירו אותה הרבה שנים, וההישגים שלה הם יוצאים מן הכלל.
ממש השראה, נכון. נכון, אנחנו ממליצים גם להזין לפרק.
זיו עטר, שהמציא את מצלמת העומק, ש... נרכשה על ידי אפל, והיום מאפשרת את הפורטרט מוד בכל האייפונים לדורותיהם, נראה לי מהאייפון 7, ובמקרה גם אח שלי, ולמד בטכניון הנדסה מכנו-אופטית. בנוסף, אני רוצה לציין את מרו שינסקי, שהוא המשקיע שלנו בביוצ'יינג', הוא היה יזם קופאונדר באלמה לייזר, שנרכשה ב-2013, אם אני לא טועה, ומאז השקיע באולי יותר מ-30 חברות סטארט-אפ, והשקעות ממש טובות עם אקזיטים. הוא המשקיע ממש הכי טוב שאי פעם יצא לי לעבוד איתו, איש נפלא, מאוד חכם, וגם בוגר טכניון, וגם תורם לארגון בוגרי הטכניון.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
אני, זה נשמע אולי מצחיק, ממליץ לכם להיחשל.
אוקיי.
וליפול. וזה חלק מה, אם זה לא יקרה לכם, אז חבל, כי את הדברים הכי טובים שקרו לי ושלמדתי, ההתפתחות הכי משמעותית שעברתי, הייתה בתקופות האלה שהייתי בתוך החושך הזה, שהכל נראה אפור וחשוך ואפל, ואז האור הרבה יותר ברור ומוחשי. מאשר הם נמצאים כל הזמן באור, וכל הזמן נשפח עלינו אור. והיו תקופות קשות בקריירה שלי. קודם כל, כשהגעתי לטכניון, בהתחלה, סמסטר ראשון, בחינות האמצע, מבחני האמצע, התחלתי...
ציונים חד ספרתיים.
חד ספרתיים, או כן, דו ספרתיים מאוד מאוד נמוכים. מה, איך אני, איך הם עברו, איך רוב האנשים פה הצליחו לעלות שנה בכלל במוסד הזה? מה, איך זה כאן? הייתי בדיכאון, ממש. ואז איכשהו עזרו לי חברים, התחלתי ככה ללמוד מהווידאוים, אז היה את הספריית וידאו הזאת כאן שיושבים בה, והשתקמתי מזה, בסוף סיימתי את התואר בהצטיינות, אז זה בסדר, אבל היה מאוד מאוד מדכא. לא להתייש מזה. זה
אז למה כישלון זה טוב? למה אתה חושב שזה טוב?
כי זה מזקק לנו את הנשמה, אוקיי? זה מנקה לנו את האגו, אוקיי? האגו שלנו זה יצור בפני עצמו שיוצא משליטה לפעמים.
מנהל אותנו?
הוא מנהל אותנו, וכשזה קורה, זה לא, אנחנו לא מצליחים. ואם אנחנו לומדים להשתלט על החלק הזה שנקרא יצר, אגו, זה הכל אותו הגורם, אותו... אז אנחנו מסוגלים להגיע להישגים מטורפים בחיים, אבל ללמוד איך להשתלט עליו, זה כמו שור כזה ש...
זה כאילו אתה צריך את המהלומה הזו כדי להחזיר את עצמך לגודלך הטבעי, זה הרעיון?
כן.
חשבתי שזה עוזר לך כאילו לדייק, כאילו נכשלת, אז בוא עכשיו תבדוק ותלך בדרך שתהיה יותר מדויקת.
אני חושב שהתמורה הכי משמעותית של הנפילות שלי היו ש... הצלחתי ככה לתת זבנג לאגו שלי ולהתפתח מזה רוחנית, כאילו, ברמה הזאת, ממש.
מדהים.
כן, למשל, אתן לכם דוגמה, החברה הראשונה שהקמתי, לייפבון, פיתרו אותי ממנה. באיזשהו שלב באו אליי משקיעים, ועשו לי כיפה אדומה, וחזרתי באיזו חופשה, הגעתי לעדכון, אמרו לי, אנחנו לא רוצים שתנהל את החברה יותר. זה תני זבנג רציני, ממש. זה ביטחון עצמי, הכל. גם הייתי, הגבתי לזה לא טוב בשלב ההוא, ולמדתי מזה המון. אני בשלב ההוא היינו גם משהו כמו שנה וחצי או שנה, לא היה לי פרנסה. היינו צריכים להסתדר ככה בלי לקנות שום דבר. כשלפני זה היה מזכורת מנכ״ל, די יפה, בחברת VC שגייסה עשרות מיליונים. אני זוכר ששנה וחצי לא יצאנו לחופשות, לא קנינו כלום, היינו עושים מחלפת בתים בשביל קצת לנפוש איפשהו בערי ירושלים או משהו. וזה גרם, זה כל כך טוב, זה כאילו בדיעבד שמסתכל על זה אחורה. גם משם יצאו שני המיזמים הכי, הכי, הכי חזקים שלי, זה OutSense ו-BioChange מהתקופה ההיא. כן.
זה נשמע לי מדהים לסיים בזה, אבל אם יש עוד משהו שאתה רוצה לקדם, מסר שאתה רוצה להעביר, ושלא דיברנו, שככה קהילת הבוגרים יכולה לשמוע ולהפיק תועלת, או לעזור לך להפיק תועלת, אז אתה מוזמן.
אני חושב שכשמתחילים להגיע לגיל שלי, לגיל 50, מבינים שכל שנייה, כל רגע, הוא משמעותי. כל דבר שאתם אומרים הוא משמעותי. אל תבזבזו זמן במריבות, אל תתנו לאגו שלכם להשתלט על המושכות שם. חבל על הזמן, אין לנו, כאילו זה מחלה את האנרגיות שלנו, הדברים הלא נכונים. וזה מה שהאגו רוצה לעשות. זה הכיוון שהוא מושך אליו. כל שנייה, כל רגע, הוא צריך לנצל אותו לעשות דברים טובים. לתרום, לעזור לאנשים, לתת לסביבה, לתת לחברים שלכם, ולתרום לאיפה שרק אפשר, וגם לקדם את העולם ואת המדע, שפה בטכניון יש פה כל כך הרבה מוחות מבריקים, שעושים כל כך הרבה דברים מדהימים, צריך להיות בפוקוס על זה, ואז נצליח ונמשיך להצליח.
מעולה. תודה רבה, ישי.
אין בעד מה? כיף.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.